המשנה בדף חפי אומרת, מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים או בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהם. שואלת הגמרא, מדוע לא ייגע בהם? מפני שאנחנו אומרים, הנה אין איש הצניעינו וישקילו לקלו למראיו סימנה בגוויו, אילכך לשווקינו עד דעתי מראיו ושקילו. כלומר, כיוון שאין בהם סימן, אם אדם ייקח אותם אז הוא לא יוכל להחזיר אותם, וייתכן שהבעלים יבואו עכשיו לחפש את הגוזלות האלה במקום שהם השאירו אותם, על כן עדיף להשאיר אותם במקומם עד שבעליהם יבוא ויקח אותם. שואלת הגמרא, למה לא ייקח ויחזיר בסימן, לא בקשר סימן? אומרת הגמרא שמדובר שהם מקושרים קשר שכולם קושרים, וזה לא סימן. המקום שיהיה סימן, אומרת הגמרא, שהגוזלים האלה מדדים ויכול להיות שבאו ממקום אחר. אם כן, המצב הוא כזה, הוא מצא גוזלות מקושרים אחר הגדר, ספק אם אדם הניח כאן את הגוזלות והם עדיין נמצאים במקום הזה ואולי הוא יבוא לקחת אותם, ספק שהגוזלים באו ממקום אחר והם בגדר עבידה, סימן אין בהם, על כן לא ייגע בהם. ומה הדין אם הוא כן לקח אותם? אומרת הגמרא, זה ספק ינוח. אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, כל ספק ינוח לכתחילה לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר. לכתחילה לא ייטול, כפי שאמרנו, כי אולי הבעלים יבוא ויקח אותם, זה ספק איסור, שלא יבוא באיסור עת על ידי ולא יוכל להחזיר את זה, אבל אם הוא נטל לא יחזיר. מה משמעות המילים אם נטל לא יחזיר? תוספות מבאר בתוך דבריו, תוספות ארוך, ואם נטל לא יחזיר, תוספות אומר במקום, אם מניח את זה במקום שמשתמר ולא משתמר, כמו המקום שאנחנו מדברים עליו שהוא לא ממש בספק אם הוא שכח את זה ועכשיו שהוא יזכר הוא יבוא לקחת, או הם באו ממקום אחר, אז אם נטל אין מה להחזיר למקום שהוא לא משתמר לגמרי, הוא צריך לשמור על הגוזלות הללו עד שיבוא אליהו, עד שימצא את בעליהם יחזיר להם. אין בהם סימן, לכן צריך לחכות עד שיבוא אליהו, יבוא עדים, עד שיתברר באופן ודאות, בוודאות מי הוא המעבד, ואז הוא צריך להחזיר. זה הפירוש אם נטל לא יחזיר למקום, אלא עליו האחריות כבר להחזיר את זה לבעלים. הרמב״ם חולק על התוספות, והרמב״ם אומר שאם נטל לא יחזיר אלא הוא זכה בהם. לכתחילה לא איתו, אבל אם נטל זכה. וכך אומר הרמב״ם, מצא גוזלות מקושרים בכנפיהם ומדדים אחר הגדר ואחר הגפה או בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהם, שמא בעלי מניחום שם, ואם נטלם הרי אלו שלו. הרייבד מיד שואל עליו, הוא אומר, זה שיבוש, כל ספק ינוח יעמוד עד שיבוא אליהו. מה פתאום אם נטלם הרי אלו שלו? יש כאן ספק, ספק אם הבעלים התייאשו ועל כן הוא צריך לשמור עליהם, ספק איסור, ספק חיוב השארת אבידה, אז לכן צריך לשמור את זה עד שיבוא אליה. והמגיד משנה בתחי בהלכה א', פה אנחנו הזכרנו את הרמב״ם בפרק ט"ו הלכה ו', אבל הדין הזה מתחיל בהתחלת פרק ט"ו, הרמב״ם אומר כלל ואחר כך הוא מפרט את הכלל בהלכות הבאות. והמגיד משנה על הלכה א' אומר על הרמב״ם, זה באמת קשה, זו באמת קשה, בוודאי איך יזכה בו. מה שהרמב״ם אומר, שאם דבר שאין בו סימן הוא זכה בספק עינוח, קשה. איך יזכה בו ויהיה שלו, ולא קודם ייאוש בא לידו? ואין צריך לומר בוודאי יניח דלאף כל כמין אלה נוטלו ויזכה בו, אלא אפילו ספק יניח ודאי לא זכה בו. והספיקה הוא, אם הוא דרך נפילה וזכה בו כדין המוצא דבר שאין בו סימן, או הוא דרך הנחה והרי בא לידו קודם ייאוש, וספיקה בכלל גבנה לחומרה. כך אומר המגן משנה, כמו שכתבתי בפרק י' הלכה ה', בייאוש שלא מדעת. שם אומר המגיד משנה שייאוש לא מדעת, ההלכה היא שלא הווה ייאוש, ואפילו ספק אם נתייאש או לא נתייאש. כי באמת מניין אנחנו יודעים אם אדם מוצא דבר מאות מפוזרות? שואלת הגמרא, למה לאביי מותר ליטול מאות מפוזרות הרי שלא, אולי הוא לא יתייאש? אומרת הגמרא, ודאי הוא יתייאש. משמע שאם ספק יתייאש אסור. כלומר, האדם ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה, ולכן בוודאי הוא יתייאש. אבל אם הוא שווה יתייאש, אז לאביי אסור לקחת. ואם נטל, צריך לשמור את זה עד שימצא את הבעלים, יהיה מונחת שיבוא אליהו. ולכן גם כאן בספק אבידה, כי הוא יכול להיות שהוא הניח את הגוזלות האלה ושכח אותם פה, ועומד לחזור לקחת אותם, יכול להיות שהם באו במקום אחר והוא יתייאש. לספק, לספק צריך לא ליטול, ואם נטל צריך להחזיר לבעלים, צריך לשמור את זה עד שיבוא אליהו, אם אין בזה סימן. כבר השיגו הרי וזל, אומר המגן משנה, וכתב יעמוד הזמן אשר יבוא אליהו, והאמת כדבריו. וכך כתב הרמב"ן זל, וכן דעת הרשב"א זל, וכן דעת רבי יונתן זל. כלומר הרבה ראשונים, מלבד מה שהזכרנו בדעת התוספות וגם זו דעת הראש, מביא כאן המגיד משנה עוד את הרייבד והרמב"ן והרשב"א, רבי יונתן, כולם סוברים שספק אינוח לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר, ישמור על זה עד שבוא אליהו. מה זה הפשט שלא יחזיר, לא יחזיר לאותו מקום, אלא ישמור על זה כדין ספק אבידה. והנה יש לנו בפרק הזה עוד ספקות שהגמרא נשארת בהם בתיקו או באי הכרעה בגמרא. ספק הראשון זה מצא פירות מפוזרים ומחנש תדי בידרי בתחילת הפרק, והרמב"ם מביא את זה בפרק תתווה הלכה י' ב', מצא פירות מפוזרים במקום הגרנות. אם היו כמו קו בתוך 400 או ביתר על 400, הרי לא שלו, מפני שהבעלים, אין הבעלים מטפלים באסיפתם. כלומר, אם הם מפוזרים באופן כזה שלא משתלם לאסוף אותם, מותר לקחת למוצא, מכיוון שוודאי הבעלים לא יחזירו. הטרחה הגדולה על פני הרווח. היו מפוזרים בפחות מ-400, לא ייגע בהם, שמא הבעלים יניחו שם. היו כמו חצי קו בשתי אמות או קביים בשמונה אמות, כלומר הם מפוזרים אמנם חצי כמות אבל בחצי שטח, מה הדין? כל אלו ספק. לפיכך אומר הרמב״ם, לא ייטול, ואם נטל אינו חייב להכריז. כאן הרמב״ם לא משתמש באותו לשון, באותה לשון שהוא אמר לנו בגוזלות מקושרים. גוזלות מקושרים הוא אומר לא ייטול, ואם נטלם הרי אלו שלו. וכאן אומר הרמב״ם, לא ייטול, ואם נטל אינו חייב להכריז. מה מתכוון הרמב״ם? זה לא שלו, אבל חיוב להכריז, בגלל שזה ספק, הוא לא חייב להכריז. לא יטריחו אותו להכריז על ספקות, אבל זה לא שלו. או שהרמב״ם אומר שכן שלו, ולכן אינו חייב להכריז. למה הרמב״ם שינה את הלשון מהלשון שהוא נקט בהלכה ו'? יש לנו עוד ספק בגמרא, הרמב״ם מביא את זה בפרק ט"ז, בפרק ט"ז הלכה ב', המוצא מאות מפוזרים הרי אלו שלו, אבל אם הוא מצא את המאות עשויים כמגדל, אז יש בהם סימן, והוא חייב לקחת ולהכריז, כי מישהו הניח אותם בצורה מסוימת, והוא יבוא ויתן בהם סימן. אבל אם היו עשויים בצורה שספק אם זה נפל כך, או ספק או הניח בצורה כזאת, היו עשויים כשיר, זאת אומרת, המטבעות מפוזרות בעיגול, או בשורה ישרה, או כחצובה, או כסולם, הרי זה ספק. יכול להיות שהוא הניח, יכול להיות שגם, זה מצב ביניים, שיכול להיות שגם נופל ככה, יכול להיות שזה לא, שהניח, כי זה לא, לא רגיל שזה נופל כך, זה חריג. זה מצב גבולי. ספק. ולכן, הרי זה לא ייטול. ומה אם נטל? הרמב״ם לא אומר מה לעשות. אם הוא נטל, זה שלו? או זה שיהיה מונח עד שיבוא אליהו? מה הדין אם נטל? הרמב״ם אמנם לא נפרש מה שהגמרא לא אמרה. הגמרא אמרה שזה ספק. כיוון שזה ספק, אז אסור לו ליטול. מה יעשה אדם שהוא נטל? אומר הרמב״ם, תלמד שולחן, תלמד רמב״ם ולא תיקח, ולא צריכים לדבר איתך מה בדיעבד. צריך, אין דבר כזה בדיעבד, צריכים כולם לדעת את הרמב״ם, את ההלכה שאסור ליטול, ואם אתה נטלת, זה תשבור לך את הראש. לא, אני מדבר עם למדנים. אבל היינו אומרים ככה, אז למה הרמב״ם אמר שמה? טוב, שמה הרמב״ם אמר כי הגמרא אמרה. הגמרא אמרה במפורש בגוזלות מקושרים, הגמרא אומרת לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר. זה הגמרא אמרה, אז הרמב״ם גם אומר את זה. הגמרא אומרת לא יחזיר, הרמב״ם רק פירש מה הפירוש לא יחזיר, זה שלא, זה הפשט שלא יחזיר, אבל הרמב״ם לא הוסיף על דברי הגמרא. אם כן, בעצם אני לא יכול לדייק מלשונו של הרמב״ם מה הוא מתכוון, כי הרמב״ם דרכו לכתוב מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת ספק, לא אומר הרמב״ם מה לעשות עם הספק, אומר ספק זה ספק, לא נוטלים, זה ספק. למה אם כן הרמב״ם אמר בפירות מפוזרים לפיכך לא ייטול, ואם נטל אינו חייב להכריז? למה הוא לא אומר הרי זה שלו? אם אתה כבר אומר אם נטל, תגיד שזה שלו. אם זה שלו, בוודאי שלא חייב להכריז. למה אתה אומר אינו חייב להכריז? שוב פעם הרמב״ם כדרכו, שהרמב״ם כנראה אומר מה שהגמרא אומרת, וזה בעצם מונח בדברי הגמרא. הגמרא לא מזכירה את המילים הללו, אבל הגמרא אומרת, המשנה אומרת, פירות מפוזרים הרי אלו שלו. מדברת המשנה אלו יציאות שלו ואלו חייב להכריז. פירות מפוזרים הרי אלו שלו, פירות חצי מפוזרים לא חייב להכריז. זה המשנה אומרת. כלומר, המשנה אומרת פירות מפוזרים לא חייב להכריז, פירות לא מפוזרים זאת אומרת כן חייב להכריז, פירות ספק לא חייב להכריז. זאת אומרת, ככה רמב״ם מבין שזה בעצם נמצא בכתוב. בכל אופן, אם נפרש כך, אז אין לנו קושיות בשינויים של הדברים, ויכול להיות שהרמב״ם יש לו שיטה אחת קבועה, שספק ינוח לא ייטול, ואם נטל ראילו שלו, גם שהוא נוקט בלשונות שונים בספקות, כי זה הרמב״ם דרכו ללכת כמו הגמרא. אבל ההלכה כבר נפסקה שאם בספק ינוח, אם נטל הראילו שלו. כך אפשר להגיד ברמב״ם. אפשר להגיד כמובן אחרת, כי הבן שהוא לא אמר, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה. יכול להיות שרק בספק הזה הרמב״ם אומר, ספק של גוזלות מקושרים, הרמב״ם אומר בפורש הרי לא שלו, אבל בשאר הספקות הרמב״ם לא אמר ששלו, אז באמת זה לא שלו. אנחנו נשארים בשאלה. כעת אנחנו צריכים לבונן בהבנת השיטה של הרמב״ם. מדוע באמת הרמב״ם אומר שאם נטל זכה בה והרי אלו שלו? למה אם נטל זכה? הרי זה ספק איסור, ספק חיוב השבת אבידה, ובספק ספק הדאורייתא צריכים להחמיר, לא דאורייתא מדרבנן, צריך להחזיר. ספק איסור, גם ספק אסור לו לקחת, זה לא רק ספק של חיוב, זה ספק גם של אסור לו לעצמו לקחת, אולי זה לא שלו. אז למה הרמב״ם מקל, כמו שמקשים כל הראשונים? כסף משנה בתחילת פרק תתוו מתרץ, והוא אומר כך: ואפשר לומר לדעת רבינו, ועד אמרינם ברש פרק אלו מציאות דפלוקטה דאבאי ורב הביו שלו מדעת הוויה בדבר שאין בו סימן, והפסיקה הלכה הלכתה כי אבאי דאמר יו שלו מדעת לא הווה יאוש. כלומר, מה שאומרת הגמרא בתחילת הפרק, שיו שלו מדעת לא הווה יאוש משום דלא ידע דנפל מיני, זה היינו לומר שאסור לו להתלם, אבל אם עבר ונתלם זכה בהם. כלומר, כל מה שאמרנו באיסור האטה לידה, ספק ביוש שלו מדעת שלא אבי יוש ואסור לו ליטול את זה, זה רק לכתחילה. אבל אם עבר ונתלם, זכה בהם, משום כיוון שהם בידו, ואינו יודע למי להחזירם, שהרי אין בהם סימן, ולמקום שנתלם, אין לו להחזירם. אפילו בספק ינוח, כי הבעלים... כבר לא נמצא את זה שם אחרי שהוא כבר לקח את זה. כמו שנתבהר, ממילא זכה בהם ואין לנו לומר שיעמדו עד שיבוא אליהו אל האיך דהיתמה הכי באתיה. כלומר, המצב הוא כזה שאחרי שהוא נטל ואין לו למי להחזיר, נגיד זה יהיה מונח בידו עד שיבוא אליהו, צריך להיות כתוב בהלכה, נקבעת הלכה כזאת. ואם לא נקבעה הלכה כזאת, אז הוא יכול לקחת את זה לעצמו. אסור היה לו לקחת בתחילה, אבל אם לקח, כלומר, הכסף משנה מסביר את זה בכל דין יאוש של עמידה. לא רק בספק ינוח, מתורת ספק, אלא אפילו בוודאי יאוש של עמידה. ושאסור היה לכתחילה לקחת את זה, לא רק אסור מספק, אלא אסור, כי זה עדיין הבעלים לא התייאש. אבל אם הוא לקח את זה, מה הוא יעשה עם זה? מותר לו להשתמש בזה. כל הדין הזה הוא דין לכתחילה ולא דין בדיעבד. כך מסביר הכסף משנה. זה חידוש גדול מאוד. כלומר, הראשונים האחרים ודאי כולם חולקים על זה, אבל הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שאם נטל הרי הוא לא שלו, מוכרחים להסביר את הרמב״ם אומר הכסף משנה, שמה ההבדל בין זה לבין ייאוש שלא מדעת, שאנחנו אומרים שבאיסור האטה ליד. גם שם אנחנו נגיד אותו דבר, אומר הכסף משנה, גם בייאוש שלא מדעת אנחנו נאמר שרק לכתחילה לא ייטול, אבל אם נטל ולא יודע למי יחזיר, אז יחזיק את זה לעצמו וישתמש בזה. גם השח מסביר את דברי הרמב״ם באותו הסגנון, ש... כיוון שזה נמצא כבר בידו, מוטב שישתמש בזה, ולא אומרים עד שיניח את זה עד שיבוא אליהו. אלא מה? מה שאמרנו באיסור האטה לידי, מוסיף השח, אם יבוא הבעלים ויוכיח שזה שלו, זה דבר שאין בו סימן, אבל יכול להיות יביא עדים בתביעות עין, יתברר הדבר שהוא איבד את זה, והמוצא הרים את זה לפני ייאוש, יוכל הבעלים לקבל את זה בחזרה, מכיוון שזה באמת שלו, מה שמותר למוצא להשתמש, כי אין מה לעשות, כי זה בידו עכשיו מה הוא יעשה, יזרוק את זה, מה זה יועיל למישהו, אז שישתמש בעצמו. אין דין יהיה מונח עד שיבוא אליהו, שאדם ישמור אבידה לכל הדורות. מתי יבוא אליהו? עד מתי ישמור אדם את האבידה? על כן מותר לו להשתמש בזה, כך אומר הכסף משנה. ולפי השח, אז כנראה שהכסף משנה הסכים עם זה, שהשימוש מותר מפני שאין מה לעשות, אבל זה בעצם, אם ימצאו את הבעלים, צריכים להחזיר להם. הפרישה מסביר אחרת את הרמב״ם. זה גם מובא בסמה. זה הפרישה הוא הסמה, כמובן. הוא מביא את זה גם בפירושו על הטור וגם בפירושו על השולחן ערוך. והוא אומר, מצא גוזלות מקושרים הוא מדובר שאדם יגביע את הגוזלות הללו על מנת להשיב. בטעות הוא חשב שהוא יוכל להשיב אותם. בעצם אין בהם סימן איך הוא ישיב אותם, אין לו דרך בכלל להשיב אותם, אבל המחשבה הזאת הייתה מוטעת. הוא בטעות הרים את הגוזלות המקושרים הללו על מנת להשיב אותם, וכעת הם נמצאים בידו, ובעצם אין לו דרך להשיב, כי הבעלים לא ידועים, אין סימן, אין דרך להשיב. על כן אומר הרמב״ם שהוא זכה בהם. מדוע? מכיוון שצריך להסביר את דברי, דברי הסמה. הוא הגביע על מנת להשיב, הוא לא גזל, הוא לא יודע למי להשיב, אין חיוב השבת אבידה במשימה, באבידה שאין בה סימן שאין אפשרות להשיב, אז אין גם מצווה להשיב. יש מצווה כשאפשר, כשאי אפשר אין מצווה, אז מצוות השבת אבידה אין, אין לו דין השבה כאן. גזל הוא לא, ממילא הייאוש אחרי הבעלים התייאש, הוא לא שומר שלהם, כי הוא לא יכול להשיב אותם. אז נמצא כאן הדין שבעצם אילו היה לוקח את זה על מנת לקחת לעצמו, הוא גזלן, זה עכשיו של הבעלים לפני ייאוש, והוא לוקח את זה לעצמו, או אפילו ספק ייאוש, ספק גזלן, הוא לקח דבר שאסור לו לקחת, הוא מתחייב להשיב. גזלן, גם אם הבעלים אחר כך יתייאש, הוא חייב להשיב לבעלים, גם אם הוא לא יודע איפה הבעלים. זה לא כמו בהשבת אבידה, שמצוות השבת אבידה רק אם יש סימן ויש דרך להשיב. בגזילה הוא חייב לחפש את הבעלים עד שימצא אותם, או יחזיק את זה עד שימצא את הבעלים. על כן, אם הוא לקח את זה לעצמו, הוא נתחייב בתורת גזלן, והוא חייב להשיב את זה. אם הבעלים אחר כך התייאשו, הוא לא נפטר מהחיוב השבה והשיב את הגזלה. אין לו דין של השבת אבידה, אבל יש לו דין של השבת גזלה. אבל אם הוא הרים את זה על מנת להחזיר לבעלים, על מנת להשיב לבעלים, הוא לא גזלן, הוא לא נתחייב כאן בתורת גזלן. להשיב הוא לא יכול, כי אין לו דרך להשיב. מצוות השבה הוא לא מתחייב, מצוות גזלה, איסור גזלה הוא לא עבר. על כן ברגע שהבעלים מתייאש, זה נהיה שלו לגמרי, הוא זכה בזה לגמרי. כך אומר הסמך. גם רבי עקיבא איגר, גם אגרא, מביאים את התירוץ הזה של הסמה של הפרישה. ויש הבדל בין שני התירוצים שאנחנו אמרנו לגבי הספקות האחרים בעצם. כי לפי מה שאנחנו עכשיו ראינו בפירוש הסמה על הרמב״ם, זאת אומרת, מצא גוזלות מקושרים, הוא מבאר כאן את העניין שמדובר שהוא הרים על מנת להשיב. אבל אם הוא הרים על מנת לקחת לעצמו, יהיה מונחת שיבוא אליהו. מאין לנו, אולי לפני שאני נכנס בהסברת ההבדלים, מניין באמת, מאיפה לקח עצמה את זה? ושח שואל עליו, מאיפה כתוב הדבר הזה שהוא הרים על מנת להשיב? אני חושב שזה באמת המשמעות של הדברים כאן של הרמב״ם. הרמב״ם בתחילת הפרק הוא אומר, כל המוצא עבודה שיש בה סימן, ובין שיש בה סימן בין שאין בה סימן, אם מצאה דרך הנחה אסור לגע בה, שמא בעליה יניחו שם עד שיחזירו לה. אם יבוא ליטול אותה והיה דבר שאין בו סימן, הרי איבד ממון חברו בידו. אדם יניח שם, אתה לוקח וגורם שחברו יפסיד, שהרי אין לו בה סימן להחזירה בו. אז לכן, אם זה היה דרך הנחה, לא ייגע אם אין בה סימן. ואם יש בה דבר סימן, הרי יטריכן לרדוף אחריה. הוא יניח את זה כאן דרך הנחה, זאת אומרת שהוא רוצה שזה יהיה מונח כאן. אתה צדיק, לוקח את זה בשביל להחזיר לו, עכשיו הוא צריך לחפש אותך, לרדוף אחריה וליתן סימן. לפיכך אסור לו שיגע בה עד שימצא אותה דרך נפילה. רק אם הוא מוצא דרך נפילה, אדם צריך לקחת את האבידה, אם יש בסימן, להשיב אותה. אבל אם זה דרך הנחה, לא ייגע באבידה, וכמו כבעלה רוצה שזה יהיה כאן, אז המטה עוזר לו ולוקח את זה. ממשיך הרמב״ם אומר, אפילו נסתפק לו הדבר ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח. מצב ביניים, זה מקום משתמר ולא משתמר, לא ברור שזה גוזלות שמדדים, שאולי הוא ניח אותם, אולי הם באו בעצם ממקום אחר. ספק הדבר אם דבר זה אבוד או מונח, הרי זה לא ייגע בו. כלומר, גם אם זה ספק הנחה, ספק הנוח, גם לא ייגע בו. ואם עבר ונטלו, אסור לו להחזירו לשם, ואם היה דבר שיש בו, שאין בו סימן, זכה בו ואינו חייב להחזירו. כלומר, אם דבר שיש בו סימן, הוא צריך להחזיר אותו לבעלים. הרמב״ם מדבר כולל ביחד את בין שיש סימן, בין שאין סימן, בין ספק הנחה, בין ודאי הנחה, לא, ספק, אפילו ספק הנחה, אל תיגע. לקחת דבר שיש בו סימן, אל תחזיר לאותו מקום, תכריז. ואם אין בו סימן, זכה בו. כלומר, אז מדובר כאן באדם שהוא לוקח על מנה, הוא לוקח דבר, אותו, על אותו, אותו דבר. הרמב״ם מדבר על שני הדברים ביחד. גם דבר לקח, לטל את הדבר שיש בו סימן או שאין בו סימן, לא יחזיר. בין שיש בו סימן, בין שאין בו סימן, לא יחזיר. על מה, למה הוא נתן? דבר שיש בו סימן. הוא נטל אותו על מנת להכריז. לא יחזיר לאותו מקום, אולי זה מונח שם, אפילו ודאי היה מונח שם לפי דעת הרמב״ם, גם כן לא יחזיר. הוא כבר נתחייב בהשבה, והוא צריך להשיב על פי סימנים. זאת אומרת, שיש מקום להבין שהרמב״ם כאן מדבר בנטל על מנת להחזיר. על מנת להשיב. כי הוא מדבר גם יש סימן, גם אין סימן. הוא לא שם מצא דבר, אין בו סימן, מצא מציע. אז כמו שהרמב״ם מתכוון על יש בו סימן, גם באותו דבר, באותו אופן הרמב״ם מדבר על אין בו סימן. בשניהם הוא נטל על מנת להחזיר. אז אם מראים את זה, אם יש בו סימן חייב להכריז, אם אין בו סימן, הרי זה שלו. כלומר, יש מקום להבין שבאמת זה, על זה מדבר הרמב״ם. וזה אולי סוגיית הגמרא לפי הבנתו של הרמב״ם. על כל פנים, לפי הפירוש הזה, אז כשמצא גוזלות מקושרים בכנפיהם והרים על מנת להחזיר, אחרי שהוא הרים ובעלים התייאשו, הרי אלה שלו. אבל מצא פירות מפוזרים במקום הגרנות, ספק אם הבעלים יחזור, ספק אם הבעלים לא יחזור, והוא נוטל את זה. כאן זה לא ספק, זה ספק אחר. כאן הרמב״ם לכאורה לא מדבר במקרה שהוא נטל על מנת להחזיר. אם לא על מנת להחזיר, אז אכן זה לא שלו, זה ספק גזל. ואולי בגלל זה הרמב״ם לא כתב כאן הרי אלו שלו. וכן אותו דבר בקשיר קשורה, מצא מאות מפוזרות בצורה שהיא ספק סימן, ספק לא סימן, הוא נטל את זה על מנת לעצמו, אומר הרמב״ם, לא ייטול. ואם נטל, לא אמר הרמב״ם הרי הוא שלו. יכול להיות שבמקרה זה לא שלו. לפי הפירוש עצמה אולי יש הבדל בין המקרים. תלוי אם הוא נוטל את זה על מנת להחזיר או נוטל את זה לעצמו. נוטל את זה לעצמו גזלן. ספק גזל, חייב בהשבה. לעומת זה, לפי דעת הכסף משנה, שהוא ביאר את הרמב״ם, שבכלל כל יהוש לא מדעת, בדבר שאין בו סימן, אז אם נטל, הרי אלו שלו, כי אין דין, יהיה מונחת שרבו אליהו אליו במקום שזה כתוב מפורש, כמו באמת בגזל, בגזלן, שאם זה, זה צריך להחזיר את זה לבעלים, אבל באבידה לא נאמר הדבר הזה, ועל כן זה שלו. אם זה שלו, כמו במקרה דנן של גוזלות מקושרים, כך הדבר הזה בעצם הוא גם בשאר הספקות. יכול להיות ששני התירוצים על הרמב״ם הם יהיו נפקמינה, כפי שאמרתי לדינה. מה אומרים הראשונים האחרים על העמדה הזאת של אסמה? כלומר, האם האסמה העמיד את הרמב״ם בצורה מסוימת, ועל זה הם לא פירשו כך את הגמרא, ולכן הם אומרים שספק קינוח לא ייטול, ואם נטל חייב לשמור את זה עד שישיב את זה לבעליו, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אבל אם הוא נטל למנת להחזיר, האם הם יסכימו לרמב״ם שכשנוטל על מנת להחזיר אז הוא לא נתחייב באיסורי גזלה? חיוב השבה אין לו, כי אין בזה סימן, אז לכן זה נהיה שלו. אחרי שהבעלים יתייעז זה נהיה שלו. האם הם מודים בזה או שהם חולקים? והם אומרים, לא, אנחנו לא מסכימים להנחה הזאת שאם אין בזה סימן אז אין מצוות השבה. יש מצוות השבה, עד שיבוא אליהו יגיד של מי זה, אז אפשר יהיה להשיב על ידי אליהו או על ידי עדים. על כל פנים, מי אמר שאין מצוות השבה כאן? מה קורה הדבר בעבידה שיש בה סימן והבעלים הכריז ואף אחד לא בא? הכריז פעמיים במקולת ובעוד מקומות ואף אחד לא בא, מה הוא יעשה עם זה? זו שאלה שקורית לעתים קרובות. מה יעשה אדם מעבדה שיש בה סימן? סימן מובהק, אפשר להחזיר אותה. אם מישהו יבוא יכול לתת סימן מובהק. ההלכה, מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת למונח עד שיבוא אליהו, צריך לשמור על זה. ושם לומדים את זה, הגר"א מביא, זה בעצם מקורו בפסוק, ואם לא קרוב אליך, ואם אחיך, ואם לא קרוב אליך כתוב, אז והבאתו אל תוך ביתך והיה עמך עד ראש אחיך ימלא אותו. לא מצאת אותו, לא מצאת את המעבד, תכניס את זה הביתה וזה יהיה איתך עד שהוא יגיע, עד שהוא יגיע דור מן הדורות. הם אומרים אין נפקמינה בין עבידה שיש בה סימן ובין עבידה שאין בה סימן. תמיד בשני המקרים, עבידה שיש בה סימן הוא לא מתייאש בכלל, עבידה שאין בה סימן תרם יאוס, זה כמו עבידה שיש בה סימן שלא מתייאש בכלל. אדם לקח את העבידה הזאת, הוא חייב להחזיר אותה לבעליה. אין סימנים, הוא לא יודע איך להחזיר, תחכה, יבוא עדים. אין הבדל בין עבידה שאין בה סימן לפני הייאוש ובין עבידה שיש בה סימן, ותמיד צריך להשיב. ולכן ספק ינוח, אם נטל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אפילו אם נטל לצורך השבה, אז הוא לא גזלן, הוא לא מתחייב מדין השבת זלה, אבל מדין השבת אבידה הוא חייב, כי בהשבת אבידה חייבים גם בספק. וכיוון שהוא נתחייב, אפילו שהוא לא יודע למי להשיב, הוא חייב. כלומר הרמב״ם והראשונים האחרים יחלקו, אם אדם בעבידה שאין בה סימן ואיננו יודע איך להשיב, האם נוצר כאן חיוב של השבת אבידה או לא? אין דין של השבת אבידה. הרמב״ם מודה במקום שיש סימן שיהיה מונח עד שיבוא אליהו, אבל הרמב״ם אומר זה שמה, זה התורה אמרה שכשיש סימן צריכים להשיב, אבל התורה לא אמרה כשאין סימן. כי עד ראש אחיך אותו זה בסימנים, אבל אם אין סימנים אין עד ראש אחיך אותו. אז במקום שאין סימן, אז הרמב״ם אומר אין דין השבה, איך ישיב, אין איך תמצא. אז התורה לא מחייבת לעשות דברים שאי אפשר. על כן זה שיטת הרמב״ם. גם בספק, ראשונים אחרים אומרים ספק חייב, הרמב״ם אומר אפילו אם הוא לא יודע איך להשיב לא נתחייב בחיוב השבה. ומה לפי אסמה, מה יהיה הדין במקרה שזה לא ספק, במקרה שהוא הרים על מנת לקחת לעצמו? זה כמובן כמו שאמרנו, זה התחלת הפרק, שייאוש שלו מדעת לא אוהב ייאוש. אם אדם נטל את זה לעצמו, הוא נתחייב בגזלה. גזלה, הוא חייב להשיב את זה לבעליה. ולא, אתה לקחת מבית, לקחת, גזלת, זה כבר חיוב להשיב, והיוש לא, לא, לא עובד כאן, כי הוא מחויב, הוא מחויב, הוא מחויב להשיב את הדבר הזה. יהיה שינויים בחפץ, זה חייב ממון, אבל כל פנים החיוב נשאר. אבל זה הביור שביארנו על פי אסמה במצא גוזלות מקושרים בכנפיהם, כך הוא מבאר את דברי הרמב״ם. הגרא בספיקות האחרים שיש בפרק הזה, כגון פירות מפוזרים במקום הגרנות, בואו נראה מה שהגרא אומר על דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם נטל אינו חייב להחזיר. זה נמצא בסימן ריס סמך סעיף זי. מצא פירות מפוזרים במקום הגרנות, היו כמו חצי קו בבית אמות או קביים בחטא אמות, כל אלו ספק, לפיכך לא ייטול, ואם נטל אינו חייב להכריז. כלומר, השולחן ערוך אומר בדיוק כמו הרמב״ם. אגרא בסעיף קטן חף ד' אומר אגרא, לפיכך לא ייטול וכולי, כן דעתו בכל ספק. כך דעתו של הרמב״ם, בכל ספק. ועיין רן נדרים וראש שהוא חולק על זה, כן דעתו בכל ספק. אחר כך בסימן ריס המחבט בדין מצא מאות מפוזרים כשיר כשורה, אומר שם הרמב״ם בסעיף י"ב בשולחן ערוך, אומר אז אומר השולחן ערוך, אם הוא מצא את זה בצורה כשורה, כשיר כשורה, כחצובה, הרי זה ספק ולא ייטול. על זה אומר הגרא סעיף קטן חף ב' לא ייטול, והראש כתב וחייב להכריז דספק איסורה לחומרה, אבל להרמב״ם אין צריך, דאין מוציאים ממון מספק, וכמו שכתב בספק בחורות וכיוצא. כלומר, הרמב״ם אומר שמספק לא צריך להחזיר. הלשון של השולחן של הרמב״ם הייתה, הרי זה ספק ולא ייטול. מסביר רבי יהודה הגר"א, אבל לא צריך להחזיר. זה לא שלא ייטול וזה ספק וימונח, אלא זה ספק. הראש כתב וחייב להכריז לספק איסורה לחומרה, אבל להרמב״ם אין צריך, דאין מוציאים ממון מספק. מה אם ספק איסורה לחומרה? לא בעיר הגר"א כאן. הוא כמו בספק בחורות וכיוצא. גם כן ספק, ואם נטל, אם תפס, לא מפקינן מיניה. אז אותו הסוף של הספק בספק בחורות, זה כל ספק ממון, אם נטל, אם תפס לא מוציא ממנו. גם פה אם תפס לא מוציא ממנו. אבל יש כאן ספק איסור, הרי זה ספק איסור לחומרה, צריכים להזבין את הרמב״ם ואת הביור של הגר"א. הגר"א מבאר את הדברים קצת יותר בהרחבה בהלכות שכינים בשולחן ערוך, לדעת הרמב״ם שם. כן. בסימן קופנון ה' בהלכות שכינים יש דיני הרחקה. שכן, כל שכן צריך למנוע שתהיה יעזק מהרשות שלו לרשות של חברו. ועל כן, מי שהייתה לו חנות תחת אוצר חברו, לא יעשה בה לא נחתום ולא צבא ולא רפת בקר. אדם אסור לו לעשות רפת בקר שהיא גורמת נזק לאוצר של חברו שנמצא בקומה שמעליו. ואם הוחזקה החנות בתחילה לרפת או לנחתום וכיוצא בו, ואחר כך בעל עלייה רוצה לעשות, ואחר כך רצה בעל עלייה לעשות עלייתו אוצר, אינו יכול למחות בידו. אם קדם הרפת לאוצר, כלומר קודם למטה היה לשכן למטה רפת, עכשיו בעל עלייה רוצה לעשות אוצר, אומר תסלק את הרפת כי זה מפריע לאוצר שלי, הוא לא יכול למחות בידו, אני מורזק, אל תעשה פה אוצר ואל תהיה ניזק. מה יהיה אם בעל עלייה גילה דעתו שחפץ לעשות באוצר, כגון שכיבד וריבץ עלייתו, הוא עוד לא עשה אוצר, רק הוא התחיל לעשות הכנות להקמת האוצר, ועכשיו השכן למטה רוצה לעשות רפת. האוצר, אילו היה אוצר אסור לעשות רפת, אילו לא היה מותר. עכשיו זה הוא התחיל לעשות הכנות, אבל לא ממש בנה כבר, גמר את האוצר ולא הכניס בזה פירות. מה הדין? ספק. בכל אלו, בעל האוצר מעכב עליו. כלומר, בספק הזה, על בעל האוצר אומר, אל תבנה, אל תעשה רפת. יכול, ואם עבר ועשה, אינו יכול להסירו. לכתחילה, אסור לו לעשות, אבל אם הוא עבר ועשה, לא יכול בעל האוצר להגיד לו תסלק את הרפת. מה ההבדל בין לכתחילה ובין דיעבד? הגר"א מבאר כאן, כך הוא שיטת הרמב״ם בספיקה, אבל הראש כאן חולק וכתב דין להרחיק מספיקה. להראש, אם יש ספק, הוא יכול לשים את הרפת, לא צריך להרחיק. יגיד לה, הוא בא לאוצר, אל תשים את האוצר, למה אתה אומר לי לא לעשות את הרפת? אני עכשיו לא מזיק. ספק. אז אומר הראש, בספק, הוא לא חייב להרחיק. מלכתחילה. הרמב"ם אומר, ספק חייב להרחיק לכתחילה, אבל בדיעבד, אם הוא לא התרחיק, הוא שם את עשה את הרפת, אז אי אפשר למחות בידו. אומר, אז כפי שאמרתי, אומר הגר"א, כך היא שיטת הרמב״ם בספיקה. אבל הראש כאן חולק וכתב דאין להרחיק מספיקה. למה? כי ספק ממון לכולה. הראש אומר, ספק ממון לכולה. אתה אומר לי להפסיד. אתה תפסיד, אני ספק ממון, אני לא צריך להרחיק. וחיי גוונה פליגי בעבידה, בספק היא בעיה. אומר הגר"א, אותו דבר חולקים הראש והרמב״ם בעבידה, במקום שספק היא בעיה. ותרמו של הרמב״ם, כיוון דמין התורה נזיק ינסור, אז ללחומרה, מה שאין כן להרחיק אחר כך, כמו שכתב בספק בחורות, המוציא מחברו עליו הראיה, וכן בעבידה. כלומר, הרמב״ם שיטתו היא זאת, שלכתחילה פה הוא צריך להרחיק כי זה ספק איסור, איסור מזיק, אתה מזיק לשכן שלך, לא הרחיק אז הוא מוחזק, אז זה ספק ממון, המוציא מחברו עליו הראיה. איך ישתנה ספק ממון, ספק איסור לספק ממון? מה משתנה עם הדבר מקודם שהוא החזיק לאחרי שהוא החזיק? שיטת הרמב״ם לפי מה שהגר"א מבאר, זה כל הדין של ספקא דממונא לכולה, זה לכולה למוחזק. אין דין של ספק ממון סתמי כזה כמו שהראש מפרש. פה זה ספק ממון, מי צריך להיות הנפסד? בעל האוצר או בעל הרפת? במצב הביניים האלה ספק ממון, אז בספק ממון לכולה אומר הראש, הוא יכול לעשות, אתה לא יכול להרחיק אותי, לא יכול, בעל הרפת יכול לעשות. זה, אין הבדל בין ספק ממון אם הוא מוחזק בממון כבר או לא מוחזק בממון, ספק ממון לכולה. הרמב״ם אומר ספק ממון לכולה זה ספק לכולה למוחזק. כל הדין של ספק ממון זה כולה למוחזק. אם הוא מחזיק בזה, אז מספק לא מוציא ממנו. כלומר, טרם שהוא החזיק לא היה לזה ספק ממון, זה היה ספק איסור. אחרי שהוא החזיק, זה כבר נהיה בעיה ממונית, זה כבר נהיה דין ממון, כי הוא מוחזק, מספק ממונה הולכים לכולם. בעבידה, אותו הדבר. מי קודם לך תחילה לקחת דבר שלא שלך? זה לא שלך בכלל. אתה לא עושה ספק אם שלך או לא שלך. עבידה היא, יכול להיות של הבעלים, יכול להיות לא, אבל אתה לא, זה לא שלך. על כן, אל תיגע בזה. ספק איסור לחומרה. לקחת, אולי זה בבית שלך. אולי הבעלים התייאשו. הרי זה ספק, ספק אינוח. ספק הוא שלך, ספק לא שלך. ספק הדממונה. ספק הדממונה לכולם. ספק הדממונה, גם אמנם שיש ספק הדיסור, אז זה תלוי בממונה. אם זה שלך, אז זה לא איסור. אם זה לא שלך, זה כן איסור. זה ספק הדממונה. מתי זה נהיה ספק הדממונה? כשאתה מחזיק בזה. וזה הכלל בכל ספק ממון. שספק ממון, שאתה רמב"ם לכל אורך הדרך, ספק הדממונה לכולם, ואין מוציאים את הממון מידי הבעלים. הוא משווה את זה, כפי שאמרתי, הרמב"ם משווה את דברי הרמב"ם כאן ודברי הרמב"ם באבידה לדברי הרמב"ם בספק בכור, שספק בכור המוציא מחברו עליו הראיה. כידוע, אתם למדתם ברחבה, למדנו בסוג, את הסוגיה הזו ברחבה גדולה, ספק בכור אם מוציאים מידו, לא מוציאים מידו, והגרא בסימן שינתתווה ברדיה מרחיב מאוד מאוד את הראיות, ראיות רבות, עשרות ראיות לשיטת הרמב״ם, ובסוף הוא מכריע שכך ייקח להלכה, כמו הרמב״ם, שאם תפס לא מפקין על מיני. אחת הראיות שלו מדברי הגמרא בבבא קמא, שהגמרא אומרת שור שנגח את הפרה ונמצא בורה בצודה, ואין ידוע אם לפני שנקחה לגדה או אחרי שנקחה לגדה. הלכה אומרת הגמרא על זה, המוצאים מחדורה עליו הראיה. מה ראיה לשיטת הרמב״ם? הנה הגמרא אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה. סימן שהרמב״ם צודק שספק ממונה לכולם. מה הקשר? הגרם מדייק. היה צריך להגיד פטור. כך היה צריך לכתוב. ספק חייב המזיק. ספק לא חייב המזיק. פטור. מה זה המוציא מחברו עליו הראיה? אנחנו יודעים מכאן המוציא. צריך לכתוב פטור, כי הרי מדובר כאן שאין ראיה. אם היה ראיה, אז לא היה לנו בעיות. אין ראיה, אז למה אתה כותב המוציא מחברו עליו הראיה? תכתוב פטור. מדייק מזה הגרא שאם הוא תפס לא מפקין על מיני, מי שמוציא עליו הראיה לא פטור. אם היית כותב פטור, אם המזיק היה תופס היו מוציאים ממנו, כי הוא פטור. סליחה, אם הניזק היה תופס, היו מוציאים מהניזק ומחזירים למזיק. אבל לא כתוב פטור, כתוב המוציא מחברו עליו הראיה. מי שמוציא עליו הראיה, אצל מי שזה נמצא, השני עליו הראיה. כך מבין הגרא שיש כוונת הגמרא. שאחר הייתה נוקטת בלשון אחר. ולכן כל מקום שהגמרא כותבת המוציא מחברו עליו הראיה, במקום לכתוב פטור, היא מתכוונת להגיד שאם תפס לא מפקין על מיני. זאת אומרת שכל זה הדין בכל ספק הממונה, שהיא תפס לא מפקין על מיני. אחר כך הגרא מביא הרבה הרבה ראיות מכל מיני גמרות שיש שם ספקות, שהתוספות מתרצים שכאן מדובר בטוען תנא ודאי ופעם בדבר אחר, וסתם עד הגמרא שהיא תפס למפקין המיני. וראיה כל הסתם הראיות לדברי הרמב״ם שספק הדממונה למפקין. על כל פנים, לא נרחיב בזה כי זה כבר שייך לפרק ראשון. שיטת הרמב״ם גם כאן באותו הדרך, שהרמב״ם אומר כל הדין של ספק ממון וכולה, זה אם זה נמצא אצלו לא מוציא ממנו. אם זה לא נמצא אצלו זה ספק איסור. אין כאן הדין של ספק ממון לכולה. ולכן בכל הספקות של אבידה, אם הוא לקח אז לא מוציא מידו. מדין ספקה דממונה לכולה. לא, לאחד חילה זה היה ספקה דאיסורה, כי זה ספק עבדה, ספק הוא לוקח דבר שלו שלו, ספק הוא, אבל, וזה אסור לקחת דבר שלו שלו לעצמו, אבל אם הוא לקח, אולי זה כן שלו, מספק דממונה לכולה, אז הוא מאשר בידו. מעניין שהגרא, אם הוא הולך בשיטה זאת, לא היה צריך להביא דברי הפרישה בגוזלות מקושרים. גוזלות מקושרים הוא מביא את התירוץ של הפרישה והשסמה, שמדובר כאן שהוא לקח את זה על מנת להשיב, וכיוון שהוא לקח את זה על מנת להשיב, אז אם אז הוא לא מתחייב, ולכן הוא זכה בהם. למה צריך את התירוץ הזה? הרי זה שיטת הרמב״ם מכל המקומות, שספק דממון לכולה, וכאן יש ספק ממון, ספק עינוח, הוא לקח את הגוזלות האלה עכשיו, הוא לא צריך להחזיר אותם. מה, והרי העמדה הזאת היא קצת חוקה, מי אמר שמדובר במקרה שהוא לקח על מנת להשיב, ומה יהיה הדין באמת אם הוא לקח לעצמו? הרי הרמב״ם בעצמו סובר שבספקות אחרים לפי הגרא, אז גם כן זה נשאר שלו, גם אם הוא לקח לעצמו. על מה אתה צריך להסביר כאן שהוא לקח על מנת להשיב לאחרים? אולי הגרם מתכוון שיש נפקא מינה לדינה, שאם הוא, זה נשאר בידו מדין ספיקא דממונא, אז אם יבוא הבעלים ויגיד, שמע, אני לא התייאשתי, אתה לקחת דבר שלי לפני יוש, אתה צריך להחזיר לי, הוא יהיה חייב להחזיר לו. מה שזה נשאר בידו זה רק מדין ספיקא דממונא, אבל אם יתברר שבאמת הוא לקח את זה לפני יוש ויודעים מי הבעלים, אז הוא צריך להחזיר. אבל בגוזלות מקושרים, אם הוא לקח, אם נאמין שהוא לקח על מנת להחזיר את זה לבעלים, לא על מנת להשאיר את זה בידו, אלא על מנת להחזיר את זה לבעלים, אם יבוא הבעלים אחר כך ויגיד תחזיר לי, מה פתאום, מתייאשת? אני לא מתחייבתי לך שום דבר, אני לקחתי את זה על מנת להחזיר, בהשבה לא התחייבתי, בגזלה לא התחייבתי, ואתה התייאשת, אז עכשיו זה שלי. אבל אם הוא לקח על מנת לקחת לעצמו, אז זה ספק גזל, אבל ספק, ספק ממון לכולה, נשאר אצלו. אבל אם הבעלים יבוא ויגיד, לא, זה היה לפני יוש, ואתה לקחת את זה ממני לפני יוש, חייב יהיה להחזיר. ואם נפרש ככה, אז הרמב״ם באמת נזהר בלשונו, ובמקומות אחרים הוא אמר לא יטול, לא אמר שזכה, הוא באמת לא זכה בוודאות, הוא זכה מספק, וכן אמר לא יכריז, אינו חייב להכריז, זה שלא באמת, אבל זה שלא מספק, זה לא בוודאות. ומתי זה שלא בוודאות? זה בגוזלות מקושרים, ולכן שם הוא כתב זכה.